פסחים, דף למדוו, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים תנו רבנן. יש אנשים שלא מרשים לעצמם. גם אם יש להם כסף, הם לא ילכו לקנות אוכל במחירים גבוהים, או שתייה. לא ייתנו לעצמם כל כך לבזבז את הכסף שלהם, כי הם חוסכים ל... ימים אולי לא כל כך טובים שלא יבואו. לך תדע מה יהיה מחר, מה יהיה שנה הבאה, כדי שהכסף יישאר, לא לבזבז את הכל. כשאדם יש לו סכום גדול של כסף, שהוא חייב לבזבז את זה במהירות ורק על אוכל ושתייה, אז הוא יכול להרשות לעצמו להתענג וליהנות, לקנות מעדנים, מאכלים ומשקאות משובחים. ובורא עולם, התברך שמו, הטוב והמיטיב, בזמן שבית המקדש בנוי, נותן לנו את התענוג הזה גם. אחת המצוות החביבות והיקרות, זה מצוות מעשר שני. בעל שדה שצמח לו יבול, מבורך, מפריש תרומות ומעשרות. אחד מהמעשרות בחלק מהשנים זה מעשר שני. עשירית מכל השדה הוא נותן. מה עושים עם מעשר שני? לא נותנים את זה לכהן, לא ללוי ולא לאף אחד. זה בן אדם יכול לקחת את זה לעצמו, לחברים שלו, לאנשים שהוא רוצה להיטיב איתם, אבל יש תנאי. זה צריך לאחל בירושלים. הבן אדם גר רחוק מירושלים, איך הוא יביא את כל המעשר שני לירושלים? התורה מאפשרת לקחת את השווי, כמה ששווה כל המעשר שני, נאמר זה שווה 10,000 שקל, הוא לוקח ערימה של 10,000 שקל, וזה אמור להיות עם כסף שיש עליו צורה, מטבעות, בשווי 10,000 שקל, שם את זה על השולחן, ואומר, אני מעביר את הקדושת מעשר שני מהתבועה לכסף. עכשיו יש לו 10,000 שקל, שעם זה הוא חייב לקנות רק מאכלים ומשקאות בירושלים. ותוך פרק זמן קצר, יש זמן ביור מעשרות, לא ניכנס כרגע לפרטים, הוא חייב תוך זמן קצר לגמור את כל הכסף בלקנות אוכל ושתייה. עכשיו הוא מגיע לירושלים, הוא בטוח שהוא הולך להיות המלך, הוא הולך לארגן סעודות גדולות לכולם, ואז הוא מגלה שיש לו הרבה מתחרים, כי כל החקלאים מכל הארץ עולים לירושלים עם הכסף של המעשר השני שלהם, וכולם חייבים לבזבז את הכסף הזה בשביל לקנות אוכל, לקנות שתייה. אז יוצא שבאמת אפשר להרשות לעצמם, לבזבז כסף, בשר, דגים, מטעמים, משקעות, הכל ממש בהרחבה גדולה כיאה וכיאות לבני מלכי, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בירושלים, פלטרין של מלך, פלאי פלאים. עד כדי כך, כל כך הרבה כסף של מעשר שני היה בירושלים כשעם ישראל עלה לרגל, שכתוב משנה, אם אתה סתם ככה מוצא כסף בירושלים, בשלוש רגלים, אם זה חג הפסח, חג השבועות או חג הסוכות, אתה יכול להיות בטוח שזה כסף של מעשר שני. כל כך הרבה אנשים הביאו מכל הארץ את הכסף של מעשר שני שלהם לבזבז בירושלים, בפרק זמן מוגבל, כדי שיוכלו לקנות עם זה את כל המאכלים והמשקעות. עכשיו, מצות בפסח זה אחת ההוצאות הגדולות. לא סתם יש מצווה לתת לעניים מענק מיוחד בפסח של קמחא דפסחא. כי באמת ההוצאות של המצה הן יקרות. האדם אומר לעצמו, אני מרשה לעצמי בפסח הזה לקנות את המצות הכי משובחות שקיימות בשוק. למה? תראה כמה כסף מעשר שני יש לי. אני אקנה מצות ממעשר שני. תנו רבנן, יכול יוצא אדם מידי חובתו, ידי חובת מצה בלילה הראשון של ליל הסדר, במעשר שני בירושלים, אז לפי דעת רבי יוסי הגלילי זה לא אפשרי. לא להתאכזב, כי להלכה פוסקים כמו דעתו של רבי עקיבא. הכלל שלמדנו מסכת עירובין, אם אני זוכר טוב זה דף מ"ו, הגמרא במסכת עירובין מביאה שכשיש ויכוח בין רבי עקיבא לבין חברו, ההלכה כרבי עקיבא מחברו. אז רבי יוסי הגלילי חולק כאן על רבי עקיבא, ההלכה היא לא כמותו. בכל אופן, מה דעתו של רבי יוסי הגלילי? שזה לא אפשרי. תלמוד לומר, הפסוק אומר על המצות, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני. זה צריך להיות לחם עוני. יש לזה תכף נראה, שלוש משמעויות מה זה עוני. בכל אופן, לומדים מזה מה זה עוני, מלשון שהשם ייתן לכולנו חיים ארוכים ושפע ברכה ופרנסה. עוני זה מלשון עונן, שמשמרנו, כן? אדם שחלילה נפטרו לו אחד מהשבעה קרובים ביום של העניינות, היום הראשון. אז כתוב שהלחם הזה צריך שגם עונן יוכל לאכול ממנו. דווקא מה שנאכל בעניינות, המצה חייבת להיות מיוצרת או להיות ממומנת מכסף כזה שאפשר לאכול אותו גם אדם שהוא עונן. יצא זה מעשר שני, אי אפשר לאכול אותו עונן. שאינו נאכל בעניינות אלא בשמחה. מעשר שני נאכל בשמחה. כמו שכשאדם מתוודא שהוא באמת נתן את המעשרות כמו שצריך, הוא אומר לא אכלתי בעוני ממנו. לא אכלתי בתור עונן מהמעשר שני. צריך לאכל בשמחה. אז אם כן מצות, אתה לא יכול לקנות מהכסף הזה, כי המצות צריכים להיות כאלה שאפשר לאכול אותם גם בעניינות. אלה הם דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, שככה גם ההלכה, לומדים גזרה שווה, לומדים מזה שכתוב, לא גזרה שווה, אלא לומדים מריבוי. כתוב בתורה כמה וכמה פעמים את המילה מצות, ויש פעמים שהמילה מצות מיותרת. ולכן, זה שיש מילה מצות מיותרת, מצות מצות ריבה, זה בא לרבות, שיוצאים ידי חובה גם במצה, שנקנתה ומומנה, או אפילו אם לא נקנתה ומומנה, אפילו אם זה מחיטים של מעשר שני, אפשר לצאת ידי חובה בחיטים של מעשר שני בירושלים בלילה הראשון. עכשיו צריך רבי עקיבא להתמודד עם הדיוק של רבי יוסי הגלילי, הוא למד לחם עוני מלשון עונן, שצריך שזה יאכל גם בתור עונן, ומעשר שני עונן לא יכול לאכול. אז הוא מברר, הוא מסביר הסבר שני, אפשרות שנייה למילה עוני. מה תלמוד לומר לחם עוני? צריך שזה יהיה מצה ענייה, קמח ומים בלבד. פרט לעיסה שנילושה ביין ושמן ודבש, זה נקרא מצה עשירה. אדם לא יוצא בליל הסדר ידי חובת אכילת מצה, על ידי מצה עשירה, כי כתוב לחם עוני. עכשיו נשאלת השאלה, מה הבעיה בדרשה של רבי יוסי הגלילי? שזה צריך להיות לחם שנאכל גם לעונן, ולעומת זאת מעשר שני עונן לא יכול לאכול. מה הייתה מדרבי עקיבא? הוא מסביר, מי כתיב לחם עוני עם וו? לא כתוב עוני עם וו, עונן כותבים עם וו אחרי א'. אם זה מה שתורה הייתה רוצה ללמד אותנו, שצריך לאחל גם לעונן, היה צריך כתוב עוני עין וו נון יוד, כמו עוני עונן א' וו נון יוד. זה שכתוב עוני בלי וו, כתיב סימן שרוצים לדרוש מזה, שצריך להיות לחם של עני, שזה רק קמח ומים, ולא תשים פה יין, שמן ודבש, שזה לא ימצא עשירה. רבי יוסי הגלילי, איך הוא התמודד מול הטיעון הקשה, באמת כבד משקל הזה שרבי עקיבא מעמיד? הרי לא כתוב כאן עוני עם וו, איך אתה אומר שזה מלשון עונן? אז הוא אומר, אתה מדבר איתי על איך זה כתוב, שכתוב עין, נון, יוד, אני לא מדבר איתך איך זה כתוב על הספר תורה, אני מדבר איתך איך הבעל קורא את המילה הזאת, הוא קורא את זה עוני, כאילו כתוב פה עם כן וו, עם חולם, כן, הוא קורא עין, כאילו כתוב וו, עם חולם, נון, יוד, עוני מלשון, כמו עונן, אני הולך לפי איך שקוראים את זה, לא לפי איך שזה כתוב, מי קרינן אני, בלי וו, עוני קרינן, כתוב, קוראים את זה עוני, כאילו כתוב וו אחרי העין. אז זה כמו שכתוב, כן, כמו שכן כתוב וו. כי הקרי זה עוני, כאילו כתוב עם וו, אז אתה יכול לעשות את זה עוני גם לשון של עונן. רבי עקיבא, הוא מביא אפשרות שלישית, משמעות שלישית למילה עוני. למה באמת זה, קוראים את זה עם וו, כאילו כתוב עם וו? היידי קרינן בי עוני עם וו. כדי שמואל, דאמר שמואל, למה המצה נקראת לחם עוני? כי בליל הסדר, עד שבאים לאכול את המצה, קוראים את כל ההגדה של פסח, עונים על זה דברים הרבה. את כל מגיד, את ההלל, לכן זה נקרא לחם עוני מלשון וענית ואמרת, מלשון לענות ולומר. טוב, בכל אופן, תוך כדי הדין ודברים של רבי עקיבא רבי יוסי הגלילי, אנחנו נדהמנו לגלות שדעתו של רבי עקיבא, שאי אפשר לצאת ידי חובה בליל הסדר, ידי חובת כזית מצה, במצה עשירה. וסבר רבי עקיבא, עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש, לא יוצאים בידי חובת מצה בליל הסדר, כזית מצה, והתניא ברייתא. אין לשין עיסה בפסח, ביין ושמן ודבש. ואם האדם עבר על האיסור הזה והוא לש, בפסח עיסה כזאת, רבן גמליאל אומר, תשרף מיד. לפי דעתו, זה מחמיץ יותר מהר מאילו אם היינו לשים את זה במים. ולכן קשה לשמור עליו שלא יחמיץ, אז צריכים לו לשרוף את זה מיד. אבל וחכמים אומרים, בדיעבד, אם אדם עבר על האיסור לא ללוש מצה עשירה בפסח, על ידי יין, שמן ודבש, יאכל. ואמר רבי עקיבא, אני רוצה לספר לכם. שבתי הייתה אצל רבי אליעזר ורבי יהושע. שבתתי פעם שבת אצל רבי אליעזר ורבי יהושע. עכשיו אני זכיתי להכין להם את המעדנים לכבוד שבת. ולשתי להם, זה היה שבת, זה היה פסח, לשתי להם עיסה ביין ושמן ודבש, ולא אמרו לי דבר, אתם מבינים? זה לא שתגיד יש איסור, אבל אם אתה לשת, אז שאלה פה, מותר לאכול, אסור לאכול, יישרף מיד או יאכל. פה אני מדבר איתך על זה שנתנו לי לכתחילה בלי שום בעיות ללוש, זאת אומרת שהם יתירו את זה לכתחילה ללוש בפסח עם, עם יין, שמן ודבש. אז יש לנו פה בעצם דעה שלישית. היה לנו דעה אחת, זאת אומרת, היה שתי הדעות הראשונות אסרו בכלל ללוש, רק הדעה הראשונה אמרה שאם לש, זה צריך לשרוף. הדעה השנייה אמרה שאם לש, יאכל בדיעבד. עכשיו יש פה דעה שלישית שאומרת שמותר לכתחילה ללוש עיסה כזאת, לא אמרו לי דבר. ואף על פי שאין לשין, אפילו לפי הדעה של התנא קמא, שאוסרים ללוש ביין, שמן ודבש בפסח, מקטפים בו. זאת אומרת, אחרי שכבר עשית לישה של עיסה שלמה, אתה אומר, תשמע, יש לי פה עיסה, אבל חסר פה, כמו שזה נקרא, הטאץ' האחרון, ככה המראה, הסיומת הטובה חסרה פה. אני רוצה לעשות איזושהי לטוח את פני העיסה, לשים קצת מלמעלה, למרוח קצת, אני יודע, שמן, שזה יהיה ככה יותר, מראה יותר ככה מושלם, דבש, מה קראנו עוד, יין, זה מותר. אבל הדברים האלה, זה לא לפי דעתו של רבי עקיבא שהתיר אפילו ללוש, ביין שמן לדבש, אלא זה הטען לדבריו של תנא קמא שאוסר ללוש, אבל לכתף מותר כן, אחרי שתלשת במים, אחרי שהוא לש במים, מותר לו רק לכתף ככה מלמעלה עם, עם היין שמן לדבש. דעה נוספת, וחכמים אומרים, את שלשין בו, עם משקה כזה שאפשר ללוש את העיסה בפסח, דיינו במים, מכתפים בו, אפשר גם כן לעשות את הכיתוף בסוף, קצת למרוח מלמעלה על פני העיסה. אבל שאר המשקים, ועת שאין לשים בו, אין מקטפים בו, כי אפילו לכתף בשאר משקים שממהרים להחמיץ את העיסה, גם זה אסור, זה יכול להחמיץ את כל העיסה. יש דבר אחד שכל התנאים מסכימים, כשאתה בא ללוש עיסה בשביל מצה, אל תיקח מים פושרים, ושווים שאין לשים את העיסה במים פושרים, כי זה גורם שהעיסה תחמיץ יותר מהר. בכל אופן, פה אנחנו רואים שלפי דעתו של רבי עקיבא מותר בלי שום הגבלה ללוש עיסה ביין, בשמן ודבש. לעומת זאת בברייתא הקודמת, רבי עקיבא דורש מזה שכתוב לחם עוני, שזה צריך להיות לחם עני, ולא מצה עשירה, לא שלשים אותה ביין, שמן ודבש, שזה סותר שני הדברים האלה, ושני הדברים שהבאנו בדעתו של רבי עקיבא. אומרת הגמרא, לא קשיא. מתי אדם אסור לו להשתמש עם מצות שעשויים ביין, שמן ודבש, מצה עשירה? ביום טוב ראשון, שם הוא צריך לצאת ידי חובה בכזית של המצה, שאדם צריך לאכול לחם עוני, התורה אומרת לאכול דווקא לחם עוני. מה שמותר ללוש לכתחילה, ביום טוב שני או בשאר הימים של חג הפסח, אז מותר להשתמש גם במצה עשירה לפי דעתו, כדי אמר לו רבי יהושע לבני, לבנים שלו, יום הקמה, בשביל הלילה הראשון של ליל הסדר, לא תלושו לי בחלבה, אל תלושו את המצה שלי בחלב, מכאן ואילך, אבל שאר הימים, לושו לי בחלב, אתם יכולים לעשות לי אפילו מצה שנילושה בחלב. עכשיו, בסדר, חלב, הבאת פה גיוון מסוים, דיברנו על יין, שמן, דבש, אמרת שבשאר ימים לפי רבי עקיבא מותר, הבנתי, פה אתה מדבר איתי על חלב, אתה שמת לב שאתה פה נוגע בנקודה שלא קשורה לפסח, אני מדבר, כשאתה מדבר איתי על חלב לגבי שאר משקים שזה לא לחם עוני, זה מצה עשירה, בסדר, זה עובר, אני יכול לקבל את זה שרק בליל הסדר אתה צריך שזה יהיה לכם עוני, שאר הימים אין לי בעיה שזה יהיה גם מצה עשירה, אבל אתה מדבר איתי בכלל על הנקודה הזאת שבאים ללוש עיסה חלבית בשביל לחם, אתה יודע איזה מכשול נורא זה יכול להביא, הבן אדם רואה לחם, רואה מצה, לא רשום על זה אם זה חלבי או שזה פרווה או שזה בשרי, כן? הבן אדם יודע שמצה זה בדרך כלל פרווה, בן אדם הולך ללוש מצות בחלב, איזה מכשול זה יכול להביא, אתה מבין? הבן אדם ייקח את זה, יאכל סעודה בשרית, עם בשר, עסיסי, טוב, וכמובן, צילת ידיים, סעודת מצווה, פסח, שמחה גדולה, והוא לוקח מצות חלביות יחד עם בשר, הוא לא יודע שזה חלבי, זה נראה לו כמו כל המצות. וזה לא קשור לפסח דווקא. כל לחם אסור ללוש אותו בחלב, כדי שלא יבוא לידי מכשול, לאכול אותו ביחד עם בשר. והתניה, אין לשים את העיסה כל השנה בחלב. ואם לש בדיעבד, כל הפת אסורה. אפילו לאכול את זה עם מלח, אל תאכל את זה. למה? מפני הרגל עבירה שלא יבוא לאכול את זה עם בשר. אז איך לשו בחלב? לכם מתרץ את הגמרא, תירוץ ראשון, אלא החיקה אמר, באמת רבי יהושע לא אמר לבנים שלו שהם יכולים ללוש לו את העיסה בחלב, אלא בדבש. יום הקמה לא תלושו לי בדובשה, אל תלושו לי בדבש, גם לא בלילה הראשון, כדי שזה לא יהיה מצה עשירה, אלא שנתקיים בי המצווה לאכול לחם עוני. אבל אחרי ליל הסדר, מכאן ואילך, לושו לי בדובשה, אתם יכולים ללוש גם בדבש את העיסה. תירוץ שנביא בית אימה, תירוץ מאוד מאוד יסודי לגבי ההלכה, שיש מקרים מסוימים שמותר כן ללוש לחם, לעיסה ללחם או למצה בחלב. איך? לעולם בחלבה, אלא כדאמר רבינה, כאין תורה שרי, עיסה קטנה בגודל של עין של שור, זה מותר ללוש בחלב. למה? כי באדם של לש, כמות קטנה, שאפשר לאכול אותה בסעודה אחת, בסעודה הסמוכה ללישה, אז עדיין זוכרים שלשו את העיסה הזאת בחלב, יודעים שהלחמים האלה חלביים, והיזהרו לא לאכול את זה עם בשר. אך הנעמי, גם כאן, לגבי מצה, מדובר שבשאר הימים, משהו התיר להם, רבי יהושע התיר לבנים שלו ללוש, בחלב זה דווקא כמות מועטת כעין תורה. זה מה שהוא התיר להם ללוש לו למצה. ככה מסביר רשי שכעין השור, הכוונה כמות קטנה כמו עין של שור. יש ראשונים שאומרים, כעין תורה, הכוונה צורה משונה כמו צורה של עין של שור. שברגע שאתה עושה את הלחם בצורה שונה מלחם רגיל, אז זה ניכר שהלחם הזה הוא חלבי, לא יבואו לאכול את זה ביחד עם בשרי. שני ההסברים בראשונים מובאים בהלכה לפסק הלכה, שמותר ללוש עיסה חלבית, אם יש אחד מתוך שני התנאים, או שלשהו מעט רק לאותה הסעודה, ובתנאי, כמו שמובא הפתחי תשובה מביא, שהוא לא מביא את זה לאנשים אחרים, רק לבני ביתו, והם יודעים שלשהו את זה וזה חלבי ולא יבואו לאכול את זה בבשרי באותה הסעודה בלבד, או שמדובר כאן, או כמו שאמרנו, תירוץ ראשון, כמות מועטת, וזה רק נאכל לאותה הסעודה, או שהדרך השנייה שאפשר שעושים את זה צורה משונה, שניכר שזה חלבי. אומרת הגמרא, בברייתא למדנו שיש מקרה אחד שבזה כל התנאים מודים שאסור ללוש את העיסה של המצה, ושבין שאין לשין את העיסה במים פושרים, כי זה גורם שהעיסה תחמיץ יותר מהר, וחוששים שמא זה לא יהיה מצה אלא זה יהיה חמץ. שואלת הגמרא, אם ככה, מה ישנה ממנחות? הרי מנחות הם גם כן צריכים להיות מצה. כשבביאים בית מקדש, היו מביאים קורבנות מבהמה, היו יכולים להביא מעוף, והיו מקרים שהם מביאים מנחות, הם מביאים קצת קמח עם שמן, מגש כזה, הם מביאים את זה בתור מנחה. כשהם מביאים את המנחות האלה, גם כן היו לוקחים את זה, היו לוקחים קמח, סולת, לשים את זה ברוב המקרים בשמן זית, וזה היה צריך להיות מצה. זה היה אסור שזה יחמיץ. אז היית מצפה שיהיה אסור ללוש את זה בפושרים, כי פושרים הרי גורמים להחמיץ. ובכל זאת, מה יש לנו מנחות אתנן? כל המנחות נלושות בפושרין ומשמרן שלא יחמיצו. אז למה עיסה של מצה אתה לא יכול ללוש בפושרין ולשמר את זה שזה לא יחמיץ? מתרץ את הגמרא, תראה, מנחות זה בבית מקדש. שם יש כהנים והם זריזים. הם לא ייתנו למנחות להחמיץ. הם לא ייתנו לעיסה להחמיץ. אם אמרו להתיר בזריזים, זה דבר אחד. מה, שזה אמרו גם בכל עם ישראל שלשים מצה, תתאיר להם ללוש במים פושרים, הם הרי אין זריזים, הם לא זריזים. לכן בסתם אדם לא יתירו ללוש בפושרים שמה זה יחמיץ. שואלת הגמרא, האם הכהנים הם זריזים? היא הכי, מלטת נמילתית, תתיר, כשבאים לעשות קמח, סולת למנחות, לפני כן להשרות את הגרגירי חיטה במים, כדי שיהיה בקלות אפשר להוריד את הקליפה מהם, וכשאתה תתחן אחרי זה את החיטה, אז הקמח יהיה נקי לגמרי. הרבה יותר בקלות יהיה אפשר לתחון קמח נקי, וזה אסור. אסור ללטות. למה אמר רבי זיירה? אמר בשם רבא בר ירמיה, שאמר בשם שמואל. מה אומר שמואל? חיטין של מנחות אין לוטטים אותם. למה לא? הרי הכהנים זריזים, לא? הם מופקדים על המנחות, הם יקפידו שגם אם לוטטים משרים במים את הגרגירי חיטה, הם ידאגו שזה לא יחמיץ. למה זה אסור? תרצת הגמרא, תראה, את המנחות באמת עושים בבית המקדש, אבל מכינים אותם, הרי כל בן אדם יכול להביא מנחה. וכשהוא מביא מנחה, זה לא, הוא לא מייצר את זה בבית המקדש. הוא קודם כל מביא חיטים מאיפה שהוא גר, הוא הולך שם לחנות, קונה ממנו גרגירי חיטה, הוא הולך לחקלאי, קונה ממנו גרגירי חיטה. הוא בעצמו מארגן את החיטה, תוכן את זה, עושה מזה קמח סולת. אז הלטיטה לא נעשית על ידי הכהנים. הלישה של לשים את המנחות נעשית באמת על ידי הכהנים בזריזים. אבל לטיטה, אם אתה תתיר ללטות את הגרגירי חיטה של המנחות, זה לא נעשה על ידי זריזים, לטה בזריזים. שואלת הגמרא, גם אם אתה מדבר על חלוקת התפקידים בין הכהנים לבין הבעלים כשמביאים מנחות, דע לך שגם הלישה לא נעשית על ידי הכהנים. ולישה מאיתה בזריזים, והכתיב, הפסוק אומר, על הבאת המנחות לבית המקדש, הבעלים, ויצק עליה, על המנחה, שמן וכו' וכו', והביאה אל הכהן, ומשם והלאה כתוב, וקמץ משם מלוא קומצו. זאת אומרת, הפעם הראשונה שיש מפגש בין הבעלים שמביא מנחה לבין הכהן, זה כשצריך לעשות את הקמיצה. זאת אומרת, הבעלים הוא מכין את המנחה מתחילה ועד הסוף. גם מארגן את החיטים, גם תוכן אותם, גם לש אותם, מארגן את המנחה, בא אל הכהן, ואז הכהן, הדבר היחיד שהכהן עושה זה את הקמיצה. מה זה קמיצה? הכהן מכניס את היד הימין לתוך המגש עם המנחה, ממלא בתוך כף היד כמה שנכנס, בשלוש האצבעות האמצעיות, ועם הזרת והאגודל הוא ככה מוציא את מה שקצת הצטבר מעבר לשלוש האצבעות מהקומץ, ואת מה שנשאר בשלושת האצבעות הוא מקטיר על גבי המזבח. זאת העבודה היחידה שנעשית רק על ידי כהן. אבל הלישה נעשית גם על ידי הבעלים. אז איך אתה מתיר ללוש מנחה בפושרין? הרי הבעלים, זה יכול להיות כל יהודי ויהודי, אתה מתיר לו ללוש את העיסה של המנחות שצריכים להיות מצה. כל המנחות באות מצה, זה הלשון של המשנה, הן צריכות להיות מצה. אתה מתיר לו? אתה לא חושש? אולי זה יחמיץ? אתה מתיר לו לעשות את זה בפושרים? מתרץ את הגמרא, כן, הרי הכתוב, ומקמיצה ואילך מצוות כהונה, לימד על היציקה של השמן על גבי המנחה והבלילה שמערבבים שקשרה בכל אדם. אלא מתרץ את הגמרא, לישה נהיד בזריזים לטה. אמנם, לא כהן הוא זה שלשת מנחה, אבל במקום זריזין איתה. גם אתה בתור בעלים שמביא מנחה, איפה אתה לש את העיסה של המנחה? בעזרה. ובעזרה יש אווירה של זריזות. אתה מושפע מהאווירה הזאת. ואתה גם כן יהיה יותר זריז. לכן לא חוששים, גם אם אתה תלוש את העיסה של המנחה במים פושרים, אתה לא תחמיץ. זה לא יחמיץ לך העיסה. אבל לעומת זאת, כן, תכף נראה מה לעומת זאת. איפה אנחנו רואים באמת שאת הלישה עושים בעזרה? דאמר מר, בלילה אמנם כשרה בזר, אבל חוץ לחומת העזרה פסולה. אתה לא יכול לבלול וללוש את המנחה מחוץ לעזרה, אלא בתוך העזרה. ושם יש אווירה של זריזות, אתה תדבק מהאווירה ואתה תלוש את העיסה הזאת של המנחה בזריזות. אפילו שזה בפושרין, זה לא יבוא להחמיץ. לעומת זאת, להפוקי לטיטה, כשאתה בא לברור את החיטים בשביל לבוא לטחון אותם, זה אתה לא עושה בעזרה של בית המקדש, אלא זה אתה עוד עושה אצלך בחצר. אם כן, דיינה בזריזים, זה לא נעשה על ידי כהן, וזה לא גם נעשה במקום זריזים, זה לא נעשה בעזרה. לכן חוששים, אם אתה תיתן לאדם ללטות את החיטים, אולי בסוף החיטים יבואו להחמיץ. שואלת הגמרא, ומה ישנה שאר המנחות שאסור ללטות את החיטים, אסור להשרות אותם במים? מה זה שונה ממנחת העומר, המנחה שמביאים ביום הראשון של חול המועד פסח, מביאים מנחת העומר. דרך אגב, זה מנחה שמאז שמביאים אותה לבית המקדש, מותר להתחיל לאכול את התבואה החדשה שצמחה בשנה האחרונה. אבל בכל אופן, מנחת העומר, דתניה, מנחת העומר לא תתים אותה. מותר אפילו ללטות את הגרגירי שעורה. הרי מנחת העומר מביאים משעורים. מותר ללטות ולהשרות את הגרגירים של השעורה לפני שתוכנים אותם כדי להוריד מהם את הקליפה. וצוברים אותה בערימה כדי שהמים יזובו. אתה רואה שזה מותר. מתרצת הגמרא, תראה, מנחת העומר זה מנחה שנעשית בכללים קפדניים שאתה לא מבין. זה נעשה בקפדה יתרה, זה גם על ידי כהנים, גם על ידי שליחי בית דין, מקפידים על זה כל כך חזק שזה לא יחמיץ, אז בשביל זה, מכיוון שזה דבר של ציבור שני זה שונה, הם יזהרו שזה לא יבוא לידי חמץ. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, כהן מקבל ביקורים. מה זה ביקורים? הפרי הראשון שצומח לאדם, הוא מסמן אותו, וצריך להביא אותו ביקורים אל הכהן. איזה פירות? משבעת המינים. חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר. חיטה ושעורה, זה גם כן מביא מזה ביקורים. הכהן יכול להיות לו חיטים שהביאו לו ביקורים. אז הוא רוצה לקחת את החיטים האלה, לעשות ממצע, יהיה לו מצע של ביקורים, איזה יופי. יכול, יוצא אדם מדי חובתו בביקורים, תלמוד לומר, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. מצה צריכה להיות מצה שניידת, אתה יכול לקחת אותה לירושלים, אבל אתה יכול גם לקחת אותה לאפולה, אתה יכול לקחת אותה לאשקלון, אתה יכול לקחת אותה לכל מקום. מצה נאכלת בכל מושבותיכם, יוצאים בידי חובה בפסח. יצאו ביקורים, אתה יודע איפה אוכלים ביקורים? אינה נאכלת בכל, אינה נאכלים בכל מושבותיכם, אלא רק בירושלים. לכן דברי רבי יוסי הגלילי שאסור לצאת ידי חובה במצה של ביקורים. רבי עקיבא אומר, אני גם מסכים שאסור, אבל אני לומד את זה במקום אחר. לומדים היקש בין מצה לבין ומרור. מה מרור? זה לא משבעת המינים. אנחנו נראה בדף למתת, רשימה של דברים שאפשר להביא בשביל מרור, אבל אף אחת מהם זה לא, מביקור, זה לא משבעת המינים. אז מרור לא מביאים ביקורים. ביקורים מביאים רק משבעת המינים. שהשתפחה בהם ארץ ישראל. אז מה מרור שאינו ביקורים? אף מצה. אתה צריך להביא מצה כזאת שאינה ביקורים. שאלת הגמרא, מרור, אם המרור שאין במינו ביקורים, שלא מביאים בכלל ממין ירקות שהם קשרים למרור, לא מביאים מין ביקורים. אז אולי נאמר אף מצה שאין במינה ביקורים, שתצטרך להביא דף, לכל מצה דווקא ממיני דגן כאלה שלא קשרים בכלל להביא מהם ביקורים. ואם כן, יהיה מותר לעשות מצה רק מקוסמין, שיפון, שבולת שואל, אבל הוציא חיטים ושעורים שיש במינם ביקורים, ומזה יהיה אסור לעשות מצות. מתרצת הגמרא, תלמוד לומר, מצות, מצות ריבה. יש בתורה כתוב מצות, אחד הפעמים זה מיותר, וזה בא לרבות שאפשר לעשות מצות גם מחיטים ושעורים, אפילו שיש במינם ביקורים. שואלת הגמרא, אם מצות, מצות ריבה, אז אם כן, אפילו ביקורים נמי. אם התורה מרבה על ידי מצות, שאפשר להביא גם מדברים שאי אפשר, שאפשר להביא מהם ביקורים, אפשר בכל זאת להביא מהם מצות, אז אולי אפשר להביא את הביקורים עצמם. כמו שאפשר להביא, לעשות מצה מחיטה ושעורה שיש במינה ביקורים, כי לומדים מצות ריבה, אז אולי יהיה אפשר להביא חיטים של ביקורים עצמם, תעשה מהם בעצמם מצות. אלא אומרת הגמרא, הדר ברבי עקיבא. רבי עקיבא חזר בו מהדרשה שהוא למד היקש בין מצה למרור, שמזה לומדים שבגלל שמרור אין במינו ביקורים, דף בגלל שמרור לא מביאים ממנו ביקורים, אז ככה גם מצה צריך להיות מצה שהיא לא של ביקורים. לא לומדים מההיקש הזה, שמצה אי אפשר להביא מביקורים. אלא, הוא למד כמו הדרשה שלמד רבי יוסי הגלילי, דתניא, כן, רבי עקיבא חזר בו, הדר ברבי עקיבא, דתניא, רבי עקיבא לומד את מאותה דרשה של רבי יוסי הגלילי, מזה שכתוב בכל מושבותיכם. יכול יצא אדם מדי חובתו בלילה הראשון, באכילת מצה, מי בביקורים, תלמוד לומר, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. המצות שאתה אוכל בליל הסדר, צריכה להיות מצה נאכלת בכל מושבות, שאתה יכול לאכול את זה בכל מקום בארץ, או בכל מקום בעולם. יצאו ביקורים שאינם נאכלים בכל מושבות, אלא איפה כן? רק בירושלים. אז זה הלימוד שגם רבי עקיבא וגם רבי יוסי הגלילי, שניהם לומדים מאותו לימוד. אתה יודע מאיפה אני יודע שלא אוכלים מצה מביקורים? כי כתוב בכל מושבותיכם, ביקורים אתה יכול לאכול רק בירושלים. מצה צריכה להיות ניידת, שאפשר לאכול אותה בכל מקום בעולם. יכול שאני מוציא אף מצה שאפו אותה ממעשר שני, שגם זה מעשר שני, הרי אוכלים רק בירושלים, כמו שדיברנו בתחילת השיעור, אז יהיה אסור לאכול מצה ממעשר שני, הרי אמרנו שלפי רבי עקיבא מותר כן לאכול מצה ממעשר שני. תלמוד לומר, מצות, מצות, ריבה. זה שיש פעם אחת מיותרת. מצות, אחת מהפעמים המיותרות שכתוב מצות, לומדים לרבות אפילו מצה ממעשר שני. שואלת הגמרא, מי אמר מעשר שני? ומה ראית? לרבות מעשר שני ולהוציא ביקורים. אולי נגיד הפוך, ביקורים יהיה מותר, ומעשר שני יהיה אסור, תרבה ממצות, רק ביקורים. תרץ את הגמרא, מעשר שני, יש כן אפשרות להוציא אותו מירושלים, ולאכול אותו מחוץ לירושלים. מרבה אני מעשר שני, שיש לו אופן מסוים, שיהיה לו היתר בכל מושבות. יש מקרים, כמו שאנחנו מיד נראה, כמו דבריו של רבי אליעזר, הוא מוציא אני ביקורים, ברגע שהביקורים נכנסו לשטח הטריטוריאלי של ירושלים, אתה לא יכול להוציא אותם מירושלים, בשום צורה שהיא. יכול להיכנס ולא יכול לצאת מהביקורים. איפה אנחנו מצאנו שמעשר שני יש אופן, מקרה שאפשר להוציא אותו מירושלים? דאמר רבי אלעזר, מניין למעשר שני, אם הוא טהור, חייב להשאיר אותו בירושלים, לאכול אותו בירושלים. אבל שנטמע, שפודים אותו על כסף, אפילו שהוא נמצא בירושלים, והכסף שמעבירים את הקדושה של המעשר שני לכסף, עם הכסף הזה קונים מאכלים ואוכלים בירושלים, אבל מה שמקודם היה עליו קדושת מעשר שני, אתה יכול להוציא מירושלים עכשיו ולאכול את זה בתור חולין מחוץ לירושלים. אז אם כן, המעשר שני, יש אופן שאפשר להוציא אותו מירושלים ולאכול אותו מחוץ לירושלים, על ידי שהוא נטמע ופודים אותו ואז מוצאים אותו מחוץ לירושלים. איפה לומדים שבאמת אפשר? תלמוד לומר, כי לא תוכל שאיתו. פסוק אומר, כי הרבה ממך הדרך, מהמקום שאתה גר, שם יש לך את המעשר שני, עד לירושלים, דרך רחוקה, כי לא תוכל שאיתו, אתה לא יכול לסחוב את כל המעשר שני עד ירושלים. זה הפירוש הפשוט. אז נותנת התורה את האפשרות לפדות את זה, את המעשר שני, ולאכול את התבואה מחוץ לירושלים, ואת הכסף שעליו התפיסו, ובו פדו את המעשר שני, את זה לעלות לירושלים, משם לקנות אוכל ולאכול בירושלים עצמו. אבל דורשת הגמרא בברייתא, אין שאת אלא אכילה. שאת אכילה? כן. שנאמר, וישא מסעות מאת פניו. כתוב שיוסף, כשהאחים באו אליו למצרים בתור משנה למלך מצרים, הוא נתן לכולם מאכלים, ולבנימין נתן יותר מכולם, נתן לכולם מנות. אז רואים ששאת זה מלשון מאכל, מנה. עכשיו, התורה אומרת, כי לא תוכל שאיתו, חוץ מהפירוש הפשוט, שאתה לא יכול לסחוב את האוכל עד ירושלים, נותנים לך את היתר לפדות את זה, עוד פירוש יש. אם אתה לא יכול לאכול את המעשר שני בירושלים, כי הוא נטמע, אז אתה יכול לפדות אותו. ואם כן, אתה פודה את המעשר שני, שכבר נמצא בירושלים, על כסף, את הכסף אתה שומר בקדושת מעשר שני, וקונה מזה אוכל ולאוכל בירושלים, אבל את המעשר שני שעכשיו פדית, שעכשיו נהיה חולין, אתה יכול להוציא מחוץ לירושלים. ולכל את זה בכל מקום. עכשיו, מי אמר שכל הברייתא הזאת בכלל נאמרה כמו דעתו של רבי עקיבא? רבי שמעי הבאנו את הברייתא הזאת להוכיח, שרבי עקיבא חזר בו מהלימוד שהוא למד עד עכשיו, שמאיפה אני יודע שאסור לאכול מצה של ביקורים? כי כתוב מצה או מרור. כמו שמרור אי אפשר להביא מזה ביקורים, ככה גם מצא מדובר פה שהיא לא של ביקורים. והוא חזר בו, והוא מסכים עם הדרשה של רבי יוסי הגלילי, שלומדים בכל מושבותיכם, כי בברייתא פה דורשים את זה בכל מושבותיכם. תמצא לי פה בבקשה את המילה רבי עקיבא בתוך הברייתא הזאת. מי אמר לך שזה דבריו של רבי עקיבא? אולי הברייתא הזאת זה כמו דעתו של רבי יוסי הגלילי. מוכיחה הגמרא, מן שמת לידי אמר במעשר שני נפיק בי? הרי פה בברייתא כתוב שבמעשר שני כן יוצאים ידי חובת מצא. מי ידע שסוברת ככה? זה לא רבי יוסי הגלילי, הוא הרי אוסר, כמו שלמדנו בתחילת השיעור, אלא רק רבי עקיבא מתיר. ופה אתה רואה שמעשר שני הוא מתיר לאכול מצא של מעשר שני בירושלים, אבל הוא ממעט, כממעט לו, הוא לביקורים, ואת זה הוא אוסר. ומאיפה הוא ממעט את זה? לא מהיקש בין מצא לבין מרור, כמו שדרשנו בדבריו של רבי עקיבא, אלא הוא דורש את זה מבכל מושבותיכם, שצריך להיות מאכל שנאכל בכל המושבות. שמע מינה, רואים מפה שהדר בי, רבי עקיבא חזר בו מהדרשה שהוא למד, מאיפה אני יודע שלכהן אסור לאכול מצה מביקורים בלילה הראשון של פסח? לא ממצה ומרור היקש ביניהם, אלא מזה שכתוב בכל מושבותיכם, ומצה של ביקורים אי אפשר לאכול בכל מושבותיכם, רק בירושלים. שואלת הגמרא, מאיפה רבי יוסי הגלילי לומד שאסור לאכול מצה בפסח מביקורים, וכתוב בכל מושבותיכם, וביקורים אפשר לאכול רק בירושלים, ורבי יוסי יגיד לי, תיפו כלי מלחם עוני, מה הוא צריך להגיע מהדרשה של בכל מושבותיכם שלא אוכלים מצה מביקורים? מספיק זה שכתוב לחם עוני. דווקא מי שנאכל בעוני מלשון עונן, יצא זה ביקורים שאין נאכל בעונן, אלא בשמחה, כמו שהגמרא תכף תדרוש. אז אם כן, למה הוא צריך לדרוש את זה מבכל מושבותיכם? מתרץ את הגמרא, רבי יוסי הגלילי סבר לי כרבי שמעון, שהוא סובר שביקורים מותר כן לאכול לעונן. דתניא, ביקורים, לפי דעת הנקמה, אסורים לעונן. ורבי שמעון מתיר. למה זה אסור? מה הייתה מדי רבנן שאוסרים לעונן לאכול ביקורים? לכתיב, הפסוק אומר, לא תוכל לאכול בשעריך, כתוב שם מעשר דגנך, שכוונה למעשר שני, וכתוב שם בהמשך, תרומת ידיך. לא תוכל לאכול בשעריך, מעשר דגנך ותירושך ויצריך, זה מעשר שני שמביא מדגן, תבועה, תירוש, ענבים ויצער, שזה זיתים, ובחורות בקריך וצונך, דיינו בחור, וכל נדריך אשר תידור, ונדבותיך, לא תוכל לאכול בשעריך, אלא רק בירושלים. ואז התורה כותבת, ותרומת ידיך. מה זה תרומת ידיך? אלו ביקורים. בסדר גמור. הפסוק הזה שכתוב, ותרומת ידיך, שזה הכוונה ביקורים, בתחילת הפסוק מה כתוב? מעשר. דהתקש ביקורים למעשר. יש היקש ביניהם. לומדים מה היקש הזה. מה מעשר שני אסור לעונן, כמו שלמדנו, לא אכלתי בעוני ממנו בתחילת השיעור, אף ביקורים אסור לעונן, לדעת חכמים. הם אוסרים לעונן לאכול ביקורים. ורבי שמעון שמתיר, כי הוא אומר, למה תרומה קרינו רחמנה? למה התורה כותבת תרומת ידיך, ואתה דורש אלו הביקורים? שהתורה תכתוב ביקורים, למה היא קוראת לה ביקורים תרומה? ללמד אותנו שהביקורים דינם כתרומה. מה תרומה מותרת לעונן? אף ביקורים מותר לעונן. שואלת הגמרא, ורבי שמעון נהי דהיקש לתלי. גם אם רבי שמעון אומר שזה שהתורה כותבת את ביקורים בתור תרומת ידיך, זה בא ללמד שמותר לאכול, לעונן לאכול ביקורים, בסדר? זאת אומרת, הוא לא לומד את ההיקש בין תרומה לבין מעשר שני, שמעשר שני ודאי אסור לעונן, אבל על כל פנים, שמחה מיית, מי המכתב כתיבה בהו? הרי כתוב לגבי ביקורים שצריכים לאכול את זה בשמחה. דכתיב ושמחת בכל הטוב. ועונן הרי לא שמח, איך יהיה מותר לו לאכול ביקורים? עונה הגמרא, רבי שמעון סובר, מה שכתוב ושמחת בכל הטוב, זה לא בא להגיד שכשאתה אוכל ביקורים אתה חייב להיות במצב של שמחה. אלא, ההוא לזמן שמחה ודעתה. זה בא להגיד שמצוות ביקורים היא בזמן שיש לאדם בדרך כלל שמחה. מתי זה? דתנן, מעצרת ועד החג, משבועות ועד חג הסוכות, שזה הזמן שאדם קוצר את התבועה ואוסף את התבועה. איך כתוב שם? הזורעים בדמעה, אבל ברינה יקצורו. הזמן של הקצירה, החקלאי, כשהוא קוצר את התבועה, הוא מלא שמחה. השקעתי ועכשיו אני קוצר את השמחה, את התבועה. אז מתי היה הזמן של השמחה? משבועות עד סוכות. אז ושמחת בכל הטוב. זה הזמן שאתה שמח. ואז מביא ביקורים, וקורא פרשת ביקורים. זה הזמן שאתה שמח, ואם אתה מביא אז ביקורים, אתה צריך גם לקרוא את כל הפרשה שכתוב שם, פרשת כי תבוא, כל המקרא ביקורים, אתה קורא גם את המקרא ביקורים. זה בזמן ושמחת. מתי זה זמן של שמחה? משבועות עד סוכות. למה זה שמחה? כי אז קוצרים ואוספים את התבועה. אבל אם אדם מביא את הביקורים מהחג ועד חנוכה, אז מביא ואינו קורא, כי זה כבר לא זמן של שמחה. ואם כן, מה שכתוב כאן, ושמחת בכל הטוב, זה לא ללמד שהביקורים נאכלים רק על ידי מי ששמח. גם על ידי עונן אפשר לאכול ביקורים, אומר רבי עקיבא. אבל מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב, זה בא ללמד בסך הכל, שאם אתה שמח עכשיו, דן, אם זה זמן של שמחה, אתה לא רק מביא ביקורים, אלא אתה גם קורא מקרא ביקורים, הפסוקים שכתובים מתחילת פרשת כי תבוא. אבל בכל אופן, מתורצים דבריו של רבי עקיבא, של רבי שמעון, שמתיר, כן, אנחנו מדברים על דעתו של רבי שמעון עכשיו, שהוא מתיר לעונן לאכול ביקורים. מביאה הגמרא ברייתא, את תנו רבנן, הפסוק אומר שהמצה צריכה להיות לחם עוני, פרט לחלוט. מה זה חלוט? קמח שחלטו אותו במים רותחים. כזה מצה היא משובחת. זה אתה לא יכול לאכול בליל הסדר. וכן פרט לעשישה. עשישה זה מצה גדולה וחשובה. זה לא לחם עוני. יכול, אם כתוב לחם עוני, תביא לחם באמת עוני. תעדר בזה שזה יהיה משהו מאוד, מאוד לא טוב. לא יצא אדם מדי חובתו אלא בפת אדרה, פת קיבר שעדיין יש בסובים. ויהיה אסור לך אולי לאכול מצה מקמח נקי, כי זה לא מאכל של עניים. תלמוד לומר, מצות מצות ריבה. יש כמה פעמים שהתורה כתבה מצות והמילים מיותרות, ומאחד מהיתורים לומדים שמותר לאכול גם מצה שהיא לא ממש של עניים. אפילו אם זה לא לגמרי פת קיבר, פת אדרה. בכל זאת אפשר לצאת בזה ידי חובה. וזה בא לרבות אפילו כמצות של שלמה המלך. אם כן, מה תלמוד לומר? לחם עוני. זה בא לתת לך פרט ללחם חלוט ולעשישה. זה לא היה משהו יותר מדי משובח, מדי גדול, מדי מיוחד. מצה רגילה. עכשיו, עשישה זה הכוונה לחם גדול, מיוחד. מה עם משמע דעי עשישה לשנה די חשיבות? מי אמר לך שעשישה זה לשון של לחם חשוב, וזה לא לחם עוני, כי זה חשוב? דכתיב, הפסוק אומר, ויחלק לכל העם, לכל המון ישראל, למאיש ועד אישה. נתן לכולם. מה הוא נתן? לאיש נתן לו חלת לחם אחת, והשפר אחד, והשישה אחת וגומר. מה זה השפר ומה זה השישה? ואמר רב חנן בר רבה, השפר, כמות אדירה, אחד משישה בפר, שישית שור, נתן בשר, כמות אדירה של בשר לכל אחד. השישה, לפי דעה אחת, הכוונה, אחד משישה באיפה. פת ענקית, שישית איפה. איפה זה, זה מידה עצומה. שישית איפה זה לחם ענק. וזהו נתן לכל אחד. רואים פה שהשישה זה לחם גדול, לחם חשוב. ופליגה דשמואל, רב חנן בר רבה, חולק על שמואל. שמואל אומר, מה זה השישה? זה לא לחם בכלל. ואמר שמואל, השישה זה קד יין, גרבה דחמרה. איפה אנחנו רואים שהשישה זה יין? תכתיב, ואוהבי השישי ענבים. אלה שאוהבים לשתות יין. אנחנו שמים ביין. יין ישמח לבב אנוש. התורה מביאה ודאי שמחה, כמו שקראנו, ושמחת בכל הטוב, שהביקורים מביאים, שמביאים את זה בזמן של ושמחת, אז קוראים גם כן מקרא ביקורים. חשוב לציין את דבריו של האור החיים הקדוש. אין טוב אלא תורה. ושמחת בכל הטוב, אדם שלומד תורה, זה אמור לשמח אותו. ופה הוא מביא את הלשון המפורסמת שלו, רבינו האור החיים הקדוש, לפרשת כי תבוא, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם, כסף וזהב למאומה. כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. ועד כאן דף למד וו.